מה הוא רחום, אף אתה רחום. האם הרחמים שלך זה מה הוא, אף אתה, או איפה מצאת את הרחמים האלו? באיזה שדה הם צמחו? הם צמחו בשדה הספונטני, הנפשי, זהו, הטבעי, המוסרי טבעי. זה כבר חסרון, צריך לדעת. עכשיו, זה נפלא שזה קיים בתוכנו. כי אלמלא היסודות וההתחלות המוסריות האלו שיש בתוך הנפש, לא היינו מוצאים ראש ורגליים. לא היה על הידיעות התורניות על נושא הרחמים, לא היה על הלימוד התורני על הרחמים, איפה להיכנס? אבל עכשיו, אחרי שהקרקע הטבעית שלנו היא מלאה במוסריות, עכשיו אפשר לשתול את זרעי השכל, את הידיעות האלו, אפשר עכשיו לשתול אותם בתוך השדה הטבעי. אז הרחמים ישתכללו והתעלו, והם יהיו כלליים ואידיאליים. או, זה נפלא. אבל אצל בעל חי אין מציאות בכלל של בחירה וממשלה על המידות האלו. היונה תמיד היא קדושה, החתול הוא תמיד צנוע, זה פעולה תמידית. מה? מוטבעת. הם לא מסוגלים להעלות בקודש את המידות האלו ולהשתמש בהם מעבר לתועלת הפרטית שלהם, כמו שראינו במידות של עזות והגבורה, שם זה יותר בולט לשמה משתמשים בהם ועלי החיים. האריה לא יכול להשתמש במידת העזות שלו, אלא אם כן בדרך נס. כמו שקרה לכמה וכמה צדיקים, אור החיים הקדוש מסופר עליו, שאריה נתן לו את גבו ולקח אותו למקום ישוב בערב שבת. לא זוכר בדיוק איזה סיפור, יש סיפור על אור החיים הקדוש, כן? הם זרקו אותו לגובה עריות, והעריות שם קשקשו בזנב, למרות שהם לא אכלו כמה ימים. כן, אבל הוא ישב עם תפילין ולמד תורה, והעריות קשקשו בזנב והקשיבו לתורתו. וגם היה זה צדיק אחד, שהעריות לקחו אותו על הגב, זה אריה לקח אותו על הגב, הביאו אותו למקום ישוב, הוא היה באמצע המדבר וכו'. אז בדרך נס זה כן יכול להיות.
זה היה
אריה מרוקאי? זה היה... לא אחרי אפילו שמעתי סיפור, אולי בסיפורי צדיקים שקוראים לילדים, הכרחים האלה, זה חמישה כרחים אדומים כאלה, מה עשיות צדיקים? לא יודע, לא משנה, אבל זה יכול להיות, גם אם זה... בסדר, זה יכול להיות. זה יכול להיות. אבל בטבעו ודאי שהוא לא מסוגל להשתמש בעזות למטרה אחרת. לא מסוגל. כן. אז זה מה שאומר כאן. אז ההבדל הראשון, בואו נראה. מלבד שאינם פועלים, כן, מה ההבדל ביניהם לבין מידות האדם? מלבד שאינם פועלים כפי מידתם, כלומר, הם לא פועלים את המידה ואת היכולת הנפשית הזו בבחירה. וממשלה, הם לא יכולים למשול למידה הזו, כן? לגלות אותה איפה שהיא נצרכת ולהפסיק אותה איפה שהיא לא נצרכת, כן? כי לפעמים צריך לא להשתמש במידה מסוימת, לפעמים צריך להשתמש במידת הדין ולא במידת הרחמים. אבל כל המשחק הזה, כן? מתי להשתמש במידה מסוימת? מתי לא להשתמש בה? כמה להעריך אותה? כמה להגביה? להעמיק אותה? אין אפשרות, אין את הג'ויסטיק הזה, אין לבעלי חיים. המונוטוניות שולטת שם באופן מכריע. כן? יש איזשהו סטנדרט מסוים. חיפושית. ניסיתם פעם, יש חיפושיות שכאשר מתקרבים אליהם, הן מתהפכות על הגב. הן עושות את עצמן מתות. נו בינינו, מה? הן נסות לעבוד עלינו. אנחנו לא רואים שהן עושות את עצמן. פתאום היא נהפכת על השריון, זה ככה. לא ראיתי, רק לפני רגע ראיתי אותה הולכת כמו איזו שידה, פתאום הרגשת בי, אז אתם מדברים, מה, אני טמבל? יש לך עסק עם בן אדם פה, לא? זה לא איזה כיפות מטומטם, כן, שלא מצליח, לא מבין מה קורה פה, פתאום רואה איזה כמו איזה, אז הוא הולך. אני בן אדם, כן? זה לא, זה מאוד פרימיטיבי, זה מאוד לא משוכלל. בסדר, יש בעלי חיים, יותר משוכלים וכן הלאה. אבל בסופו של דבר אנחנו מוצאים את המגבלה העמוקה הזו. בכל החי אשר על פני האדמה. כן. הנה, אגב, זו דוגמה מאוד יפה, מביא אותה בספר העיקרים, הוא אומר, האדם, בניגוד לבעלי חיים, כן, האדם יש לו ידיים ריקות. כל בעל חיים לעומת זה, כל בעל חי לעומת זה, יש לו כלי מלחמה. יש בעלי חיים שכלי המלחמה שלהם זה הציפורניים שלהם. כן, ציפורניים שלהם, השיניים שלהם, יש קרניים, יש כל מיני. כל בעל חי מצויד בכלי מלחמה. הוא אומר בספר העיקרים, האדם לעומת זה, אין לו שום כלום מלחמה. יש לו רק ידיים ריקות. אבל זה מבטא את המעלה שלו. כי בכיוון שיש לו דעת, הוא לא מוגבל לצורת לחימה אחת. הוא יכול להמציא כלי נשק רבים, ולהשתמש בידיים להחזיק אותם. אז יש לו כלי, כן? שהוא בעצם מצד עצמו אין בו כלום. מה זה ידיים? אני אתפוס לו בסערות, אני אומר, זה לא כלי מלחמה, זה לא. זה לא, לתת לו בוקס, זה לא, לא. הידיים שלנו לא מיועדות לבוקסים, זה לא, אנחנו לא טייגרים, כן? אנחנו בני אדם. הידיים זה בעצם ידיים ריקות שבגלל שהן ריקות, הן יכולות להחזיק כל כלי מלחמה. אנחנו יכולים להיות גם עם שיניים חזקות, אפשר להחזיק כלי שהוא כמו שיניים, אם זה חרב, אפשר להחזיק, כן, גם כל כלי, קרן, כן, כל דבר, אפשר לחכות קרן, אנחנו יכולים לאחוז בכל אמצעי. זה מורה על היכולת הכללית של האדם. כן, כך הוא מסביר את זה שם. אותו דבר גם במידות, יש לנו אפשרות לשחק עם המידות בכל מיני אופנים, ליצור כל מיני ריאקציות ומזוגים בין המידות, כן, וריאציות אינסופיות, מלבד שאינם פועלים כפי מידתם בבחירה וממשלה, או כמו שהתבהר פרק שני, אלא שאינם רק דמות מאותם הכוחות שבנפש האדם. אז זה לא שתי דברים, זה אותו הדבר. מכיוון שהם לא פועלים בבחירה או ממשלה, לכן המידות האלו שלהם הם כצללים לעומת אותם המידות באדם. זה מה שהסברנו כעת. בגלל שאין הכרה ודעת לבעלי חיים, ממילא המידות האלו הם רק בדמות וצללים של מידות האדם. זה קשור זה בזה. זה מה שאמרנו מקודם. בגלל שזריזות הבהמה היא משמשת אך ורק לקיום האישי שלה, לכן היא רק דמות מזריזות האדם. כי זריזות האדם היא משמשת את האדם לזריזות למצווה, לזריזות למעשה חסד, לזריזות להתגבר על היצר שלו ועל החולשות שלו, כן? אז זה רק דמות, דמות קלושה מאוד. כמו שיביא בהמשך את המשל המפורסם מדברי הרמב״ם, 8 פרקים, הוא פה מעתיק את לשונו כמעט במדויק, אלא שאינם רק דמות מאותם הכוחות שבנפש האדם, ולא השתוות עצמי. השתוות עצמי, הכוונה היא, מה השתוות עצמי? שאני רוצה באמת, כן? שאני רוצה באמת לדעת עד כמה דומים שתי דברים, אני צריך לבדוק את שורשם. מאיזה שורש זה מהלך? כשאני יורד לעומק הזריזות של הנמלה, מה אני פוגש שם בעומק? אני פוגש את הנפש הבהמית. וכיוון שאני פוגש את הנפש הבהמית של הנמלה, אני יודע שגם זריזותה היא זריזות בהמית. לכן כל הדמיון שאני רואה בחיצוניות הוא דמיון חיצוני בלבד. רק למראית עיניו של האדם. אם אנחנו בוחנים רק עם העיניים שלנו את ההבדל ואת המשותף בין מידות אדם, מידות בעלי חיים, אנחנו עשויים להגיע למסקנה מסוכנת ביותר. ולמה? כי הנמלה היא זריזה עוד הרבה יותר מהר והרבה יותר מוקדם מאשר האדם. אנחנו יכולים להגיע בטעות למסקנה שהנמלה היא הרבה יותר אידיאלית. האדם עד שהוא זריז, הוא צריך להתאמץ הרבה פעמים, כן? וגם בזריזות שלו לסעודה, שזה זריזות טבעית, הנמלה עושה זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר בחריצות. אם אני בא מסתמך רק על מראה העין, אני יכול למגיע למסקנה שבעל חי הוא טוב יותר מאדם. והיה לי תקופה כזו בחיים, אני לא יודע אם אתם חוויתם את החוויה הזו, הייתה לי פעם תקופה כזו בחיים, התקופה לא פשוטה, התקופה של התפתחות הזהות, כן, תקופת ההתבגרות, שהרגישות, כן, יש טיפוסים שהם מאוד, הם מאוד מחפשים הרמוניה. ושנמצאים בחברה לא הרמונית, חברה של תחכים, הם מגיבים על זה בצורה לא טובה. יש כאלה שמגיבים בצורה של חולי פיזי, חולי נפשי, עצבות, כל מיני. וכל אחד, מישהו באמת שייך פה לעניין הזה, כן, כל אחד מעלותיו, אבל הרגישות להרמוניה, הרגישות לשלום בסביבה, גרמה לי להתרחק מחברת בני אדם. פשוט להתרחק. מקום שהייתי רואה מריבות, הייתי הולך. עד שהעדפתי, לפעמים אפילו את חברת החיות, הכלב, הוא מקשקש בזנב ומקבל את פניך בחיוך, כן? הוא מכיר לך טובה, למרות שאמרנו שיש גם בזה מגבלות, כפי שאמרנו מקודם, האמון של הכלב וכו'. אבל אני אגיד לכם את האמת, זה היה בשבילי תגמול ופיצוי על איזו אכזבה דמיונית. אני יושב שוב, אני לא אומר מה שאני אומר פה עכשיו, אני בא להצדיק את עצמי. אני רק אומר איך הנפש שלי הגיבה על אותם אכזבות. זאת אומרת, אתה מחפש הרמוניה, אתה מחפש חום, ואתה פוגש את הדקירות בכל מקום. מה אתה עושה? אתה הולך לחפש את הסביבה האידיאלית. והייתי הרבה הולך בטבע. ציוץ הציפורים היה נראה לי הרבה יותר הרמוני. כן? עקבתי אחריהם, שמעתי, איזה מין תזמורת כזו. כל אוף משמיע את הצליל שלו בלי להתערב ב... חברו, יש איזו תקשורת, אמנם סמויה, כי זה באמת חוכמה גדולה, כן? לדעת את שפת הציפורים זה לא דבר פשוט, אבל אתה מרגיש שיש איזשהו תקשורת, מורכבת אמנם, לא נתפסת, אבל יש הרמוניה. ותסתכל על הסימביוזות בתוך הטבע, אתה מתמלא, כן, שלא לדבר להתנהגות של אותם בעלי חיים, כדוגמת הכלב וכן הלאה, שהיה לי משהו למשיב נפש, להיפגש עם הכלב שלי, לא היה לי לא אחד ולא שניים ולא שלוש, כן? אחד בא, הלך, בא אחר במקומו, אבל כל חוויה כזו עם הכלב, זה היה חוויה של אמון. חוויה של אמון, שמילא אותי בתקווה, שיש, יש תקווה, אבל בגורם האנושי לעומת זה, הייתה לי אכזבה מאוד גדולה. ראיתי את המבוגרים, ראיתי את הפשלות, ראיתי את הנפילות המוסריות, חס ושלום! באותו פרק זמן, היה בי זה אהבה אמינה, שאולי באמת לחיות בחיק הטבע. פשוט לחיות בחיק הטבע. כמה שפחות להזדקק, כן. לפעמים אני צריך, אין ברירה, אני צריך לזה. זה דבר בעייתי מאוד. לא הבנתי את כל מהלך הבחירה של האדם, יצר הרע שבאדם וכו', לא הבנתי. לא הבנתי שבעצם, כן, האדם הוא בעצם חי באיזה מין מסלול ומסע גדול של נפילה וקימה, שבע יפול צדיק וכאן. לא הבנתי. אתה חי בתוך איזו תמימות, נאיביות ילדותית כזו, כאילו הכל צריך לראות. לא, זה הטבע, לא אתה. אתה כאדם יכול גם להיקשר. ואין לי בעיה עם זה. שהתבגרתי יותר, כן? הבנתי שזה חלק מן האדם, וגם אני כזה. מה אני בא, מה קיטלין על אנשים אחרים? אתה בעצמך נופל. אז מה אתה בא בטענות לאחרים? אתה חי בהרמוניה? בתוכך, בין סביבתך? עצם עובדה שאתה מתנתק מהחברה והולך לטבע, זה סימן שאתה לא לוקח חלק? זה כבר דבר שלא מוסרי. מה אתה מבקר את החברה? אלא המסקנה היא שאתה בן אדם. ובתור בן אדם יש בך את הצד הנפלא, כן? ששואף להרמוניה, זה ודאי מצד נשמתך, אבל מצד שני אתה בעל גוף. ומצד זה שאתה בעל גוף, אתה יכול ליפול. עכשיו, קח את שני החלקים האלו, ותתחיל לאמת ביניהם. כן? תתחיל לאמת ביניהם. נו, אם כבר הגענו עד לפה, אז כמובן התחלתי לאמת ביניהם, וראיתי שהקונפליקט הזה הוא בלתי פתיר, מכיוון שאין תורה. זה ידענו יותר מאוחר. הכתוב השלישי שיכריע ביניהם. שני כתובים מכחישים זה את זה, הטבע ומעל הטבע, כן? ומכחישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב. עד שיבוא אליהו. הוא עושה את השם. עד שיבוא הכתוב השלישי, שזה התורה. כל הכתוב בספר הזה לחיים. כל הכתוב, כן? כן? המקרא, נקרא לזה כך. אחרת אי אפשר לפתור. קונפליקט הזה הוא אינסופי. מכל מקום, אינם רק דמות מאותם הכוחות של בנפש אדם, ולא השתוות עצמי. כן? לא יסתכל בחיצוניות, אלא לרדת לעומק החילוק. כן? שם אנחנו מגיעים להבדל האופי שיש בין נשמת האדם לבין, כן, הנפש הבהמית, שזה באמת דברים שהוא אמר לנו בהתחלה. אלא שהם כבר, לא השתוות עצמי, ואינם פועלים בהם, ואינם פועלים, זה כבר התולדה, מכיוון שאין השתוות עצמי, ממילא הכוחות האלה מצויים בחי, הם פועלים בהם רק בעניינים שמתחת השמש. כן, משתחת השמש, לומר, תרומתם היא תרומה לביצור מעמדו של הטבע, ותו לא. כן? הסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא, כן? ממשיך להתקיים, כן? ממשיך להתקיים, הוא ממשיך להסתתר מאיתנו, אם אנחנו מסתפקים רק בתוצרים הטבעיים של אותם בעלי חיים, אנחנו רואים נגד עינינו, כן? מציאות טכנית, כן? של חוקים מורכבים, מציאות שכביכול לא נזקקת, כן? לאיזה משהו עליון יותר, כן? יש קשרים של חוקים, פעולות, וכך העולם מתקיים, אבל מה מעבר? מהי מעל השמש? זה לא נודע בכלל מהתנהגות בעלי החיים. אינם פועלים בהם רק בעניינים שתחת השמש. והאדם לעומת זה, הנה הנשמה היתרה, הנה הערך מוסף, הנה שער הרוח, הנה התוספת המיוחד של האדם. והאדם פועל בהם באמצעותם למעלה מן השמש. האדם מגלה תוספות רוח אדירות דרך המידות האלו. האדם מגלה את אוצר נשמתו דרך המידות האלו. והאדם פועל בהם למעלה מן השמש. המידות האלו מביאות את המציאות כולה למצב מוסרי הרבה יותר, כן? כללי הרבה יותר. האדם פועל בהם למעלה מן השמש. כמו שתבין מדברנו שנדבר על הצניעות ועל האמונה בחלק השני, ועל הגבורה בחלק השלישי, ועל העזות והקדושה בחלק הרביעי, מספרנו זה, ומזה תקיש על כולם. החלק הרביעי לא קיים בספר הזה, לצערנו לא זכינו לחלק הרביעי, כן? אבל הנה פה הוא באמת מודיע שיש בכוונותו לכתוב גם חלק רביעי, אבל לא התפרסם, שלא נכתב, לא יודע בדיוק מה הסיבה. כן, ומהם תקי של כולם. כי מה עניין גבורה, אמונה או צניעות, וכיוצא באלו, המסתעפים מנפש יקרה הנטועה באדם? מה הדמיון, מה ההשוואה בין אותם המידות כאשר הם, כן? תוצרים של נפש האדם הנברא בצלם, כן? לאותם הפעולות עצמם, מצד החיצוניות לפחות, הן דומות, לאותם הפעולות עצמם כשהן מסתעפות מנפש יקרה, אוקיי, מתחיל עם החי. כי מה עניין גבורה, אמונה או צניעות וכיוצא מסתעפים מנפש החיה והבהמה לאותם הפעולות עצמם, כשהן מסתעפות מנפש יקרה הנטועה באדם. כן? לך אחר נקודת המוצא, אחר השורש. פה מביא לנו משל באמת מדויק ונמרץ, שמסביר לנו יפה את העניין. וכבר המשילו הראשונים עניין זה לשלושה חדרים מוארים. שלושת החדרים הם מוארים, אבל כל מקור הערה הוא קטן מחברו בכמות ובאיכות. שלושה חדרים מוארים. אנחנו לא יכולים לחלוק על העובדה שבעל החיים הוא אכן חי. ואי אפשר לחלוק על העובדה שהוא אכן בעל מידה כזו או אחרת. אכן חדרו מואר. אכן חדרו מואר באור יקרות. יש לו אור, יש לו מידת הגבורה, זה אור. שלושה חדרים מוארים. האחד, אורו מאור השמש. מה מאיר אותו? אור השמש. אור השמש בעוצמתו, בויטליות, באנרגיה שלו, מכל בחינה שהיא, אור השמש הוא איכותי יותר. כן? האחד, אור השמש. והשני מאור ירח זה כבר אור מושאל. אור ירח הוא כבר אור מקבל. הוא כבר מים שאובים. כן? אור ירח הוא כבר משהו שמוחזר אלינו אחרי שהוא... כן? הוא בא מן השמש על הירח. הירח כבר מפחית את אורה של השמש, כי הוא כוח מקבל. הוא כדור שאומנם קולט את אור השמש ומביא אותו אלינו, לעינינו, כמשהו נוצץ, אבל הוא כבר עבר הפחתה, הנמכה והקטנה. הוא איבד המון מהויטליות שלו. אנחנו לא מזלזלים באור ירח, סליחה. אנחנו לא מזלזלים באור ירח. כן? ליל ירח זה לילה שאפשר להתהלך בו יחסית בביטחה, כן? אם באמת אין עננים, אפשר להתהלך בביטחה. כן? הירח כגוף, אני לא מדבר כרגע על הירח כגוף. הירח כגוף, בלי קשר לאור שלו אגב, כן? הירח כגוף הוא כוח אדיר ועצום, שיש לו השפעות עצומות ויחסי גומים נהדרים מכדור הארץ. לא מדבר על הירח עצמו. מדברים על האור שלו. אין ספק שאור הירח הוא עבר הפחתה משמעותית וקריטית ביחס לאור המקור שלו, שזה השמש. אם כן, זה הדימוי. כן? ההבדל בין אור השמש לאור הירח, ובחדר השלישי מה יש לנו? והשלישי, מאור הנר. זה כבר ממש אור קטן, פחות ופעות. והשלישי, מאור הנר. אמנם יאמר על שלושת החדרים האלו, מה נאמר עליהם? אמנם יאמר על שלושתם בהעברת הלשון בלשון מושאלת, שהם מוארים. יאמר עליהם שהם מוארים. כי זו הדרך שבה מדברים בני אדם. החדר מואר. אנחנו ככה מדברים, מה לעשות? למה אנחנו מדברים בצורה כזו? אנחנו רוצים לתאר מציאות חיצונית. אבל אם אתה רוצה לתאר מציאות איכותית, כאשר המדע ידבר על שלושת האורות האלו, הוא לא יוכל להסתפק בביטוי מואר. בשפה השימושית, היומיומית, שאני רוצה לבוא ולומר לך, אתה רואה את החלון המואר ההוא? אני משתמש בביטוי מואר גם כאשר מה שדולק שם זה סך הכל נר. ואת אותו דבר אני אומר לך, על חדר שמואר באור השמש ובאור הפלורסנט. אבל זה כל זה מכיוון שאני רוצה, בעצם זה שפה שימושית, אבל שפה מדעית היא כבר חוקרת לעומק הסיבות של ההערה. מה מאיר את האור הזה? מה איכותו? מה כמותו? המדע לא יסתפק בתיאור חיצוני. כן? וזה הערך העצום של המדע. בזה שהוא חושף לנו את האיכויות, כן? עד הגבול שהוא מסוגל לעשות את זה. הוא לא מסוגל לעשות את זה ביחס לנשמה, לצערנו. שהמדע חוטא כלפי הכרת המקור, הפנים-פנימי, הקור האטומי של האדם, שזה הנשמה. ביחס לזה הוא חוטא. חלקים גדולים של המדענים, של המדע בכלל, המדע החומרני, המטריאליסטי, הוא חוטא לנקודה הפנימית, לנקודה האורית הזו, אור השמש, שזו הנשמה. אבל התרומה העצומה שתורם לנו המדע, בהבנה שלמעשה יש חילוקי מדרגות בין, כן, עוצמות הערה, בין נר לבין פלורסן וכן הלאה. מדרגות שלכם, זה דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. אנחנו צריכים להשלים את המדע הזה על ידי מדע הנפש והאמונה, שמביא אותנו עמוק עמוק להכיר את יסודות ההערה האנושיים בצלם אלוקים ברא את האדם. כן? אתם מרגישים את ה... את הרלוונטיות ואת החשיבות של הבירור הזה, כי באמת, חייב לומר שזה לא, זה לא, זה לא טעות נדירה. זה, 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 יום יום אנחנו חוטאים בהשוואות חיצוניות. כיחידים, כן, כציבור, אנחנו חוטאים בהשוואות חיצוניות. פשוט חוטאים. כן. וזה בעיה. אנחנו לא לומדים להכיר את הדברים כמות שהם.
יש לנו
אפשרות? ודאי. העמקה, לחפש את הכוח העצמי. את הכוח העצמי. כן? כתוב, כתוב שאסור ללכת בבית הקברות בלילה לבד. למה? כדי שלא יחשבו שהבן אדם משוגע. אבל אם תלמיד חכם הוא, לית לן בא. כי יאמרו, ודאי שקוע בעיונו ולא שם לב לאן הוא הלך. ההלכה מבררת לנו שיש הבדל בין פעולות זהות שנעשות על ידי אנשים שונים. אם אדם פשוט מן היישוב הולך בבית הקברות, יש חשש גדול שהוא ישתגע. תלמיד חכם שיעשה את אותו דבר, הסיבה היא כבר אחרת. אבל אם אתה לא מבין את ההבדל העצמי שיש בין עם הארץ לתלמיד חכם, אז אתה תגיע לאותה מסקנה. ראית תלמיד חכם הזה בית קברות, השתגע זה. אתה לא מבין מה זה תלמיד חכם. אתה לא יודע מה הביא אותו לאבד את דרכו ולהיכנס במקרה לבית הקברות. הוא כולו שקוע ב... מה לעשות? למה הוא הפסיק? אתה לא מבין למה הוא פספס את מחלף לטרון. הוא שקוע במחשבות, אני יודע מה הוא שקוע. כן. טוב, זה מסוכן, צריך לנסוע להסתכל, לא יודע. אבל רק לצורך העניין, רק אומר, זה מעשה זהה לחלוטין. שניהם בבית הקברות, על אותו מילימטר, ליד אותו הקבר, והמניעים הם שונים לחלוטין. אם ראית תלמיד חכם חוטא בלילה, אל תהרהר אחריו ביום. שמה עשה תשובה. זאת אומרת, אבל אם אתה רואה אדם, אדם מן היישוב, שחטא בלילה, יש חשש גדול שהוא ימשיך את אותו חטא גם ביום. אבל זה אפשר לומר את החילוקים האלה, רק כשאנחנו מבינים את ההבדל הנפשי, את ההבדל הבחירי, כן? בין שתי הטיפוסים האלו. וכך זה ביחס לכל דבר ודבר. תשימו לב, אני אומר זה שוב, זה לא שמים לב לזה, אבל המודל הזה שהוא מציג פה לפנינו, ההשוואה, ההשוואות, כן? שאנחנו, כן? כן? ההשוואות הדמיוניות, כן? האלו, המודל של ההשוואות הדמיוניות, זה מודל רווח ושכיח מאוד. מאוד. שיאמר על שלושתם בעברת הלשון שהם מוארים, אף על פי שאור כל אחד נבדל בעצם מאור חברו. לא במקרה, ההבדל הוא הבדל עצמי. וכן הנמשל בהבדל כוחות הנפשות. שימו לב, רבותיי, כן הנמשל, אין הכוונה שההבדל הוא אותו ההבדל בדיוק. בנפשות ההבדל הוא עוד עצום הרבה יותר. הרבה יותר גדול מההבדל שבין אור השמש לאור הירח. הרבה יותר. אבל אין לנו דרך להבין את זה, אלא במשל. לכן הוא מביא את הדוגמה של המשל. אבל למשל, הוא ירוד בעוצמתו, בתובנות שלו, הרבה יותר מהנמשל. וכן הנמשל בהבדל כוחות הנפשות. כי יש הבדל עצמי בנשמת האדם העליונה לשאר בעלי החיים. אנחנו נקרא פה את הערה בכוכבית, הערה חשובה. לפי שמידיעה זו נמשכים יושר המידות וכישרון המעשים כולם, בגלל שהידיעה הזו של מותר האדם מן הבהמה היא נפקותה, נפקמינה, יש ממנה נפקמינה עצומה. למה? לכישרון, ליושר המידות וכישרון המעשים כולם. למה? איך זה נוגע ליושר המידות וכישרון המעשים? אומר לנו, כי אם ברור לאדם כי נפשו עליונה, אם ברור ששרוי בקרבו קדוש, אם זה ברור לאדם, והוא מרגיש את אותה שוכבת בחיקו שזה הנשמה. הוא חש אותה. הוא מרגיש את הערך המוסף שלה. הוא לא יכול להתעלם מגדולתו הפנימית. אם הוא מרגיש את זה, יודע בפה מלא, במחויבות ואחריות, יודע כי חייב לשומרם בטהרה. אין מצד עצמותה, לא לטנף ולזהם אותה, ואין מצד הופעותיה. זה נקרא, יודע כי חייב לשומרה בטהרה, ושנכון הוא ליתן דין וחשבון על מעשיו. יש לך אופציה כזו, יש לך נשמה, ואתה יכול להרשות לעצמך להתנהג כפי שאתה מתנהג? אתה יכול להרשות לעצמך להזניח את שדה הנפש והמידות, כן? כפי שאתה מזניח? יש בתוכך כזו שמש ענקית, איך אתה לא מתאמץ בכל כוחך למצוא כל דרך אפשרית כדי שהשמש הזו תאיר בתוך הנפש ובתוך המעשים? זאת אומרת, אבל זה תלוי באיזה מידה אתה יודע או ברור לך שיש בתוכך נשמה. זה לא, כן, יש לי נשמה. כל שכן, בכלל אני מתכחש לזה, וסדר היום שלי, כן, סדר היום שלי הוא סדר יום של תאוות, חמדות, כן, כל מיני ביטויים נמוכים של מעשים ומידות. זה אדם שבכלל נסתרה נשמתו ממנו. אבל אם אדם באמת מברר לעצמו, אם ברור לאדם, אמור לחוכמה אחותי את, כפי שברור לך שאחותך אסורה לך, כן? כך ברור לך שיש בתוכך נשמה. אנחנו לא עוסקים עכשיו בהגדרות של הנשמה, לא מדובר על זה שאתה מסוגל להגדיר, אל תנסה להגדיר, זה עבודה זרה. אבל להרגיש שעי רוח בתוכך, אתה מרגיש את הנבדלות שלך? אתה מרגיש חשוב? מצד הכבוד הפנימי, הוא רק כבודי, זו הנשמה? או שאתה לא מרגיש? ובכן הוא אומר, לפי שמידיעה זו שאנחנו בעלי צלם אלוקים, נמשכים, יושר המידות וכישרון המעשים כולה, שהרי אם ברור לאדם כי נפשו עליונה, יודע כי חייב לשומרה בתארה, ושנכון הוא ליתן דין וחשבון על מעשיו, כי היה בידו לעשות ולא עשה. כן? ממילא ראוי להעמיד אותו לדין, כי הוא היה בעל יכולת ולא השתמש בה. לכן בוזי חוכמה ומוסר שבכל דור ודור התקוממו על זה, הכחישו וירבו הבלים להוכיח כי מותר האדם מן הבהמה עין. במילים אחרות, שיצר הרע רוצה להפיל את האדם למטה, אתם יודעים באיזה ידיעה הוא מתנקש לפני הכל? הוא הולך ישר לשורש. כדי לפתוח פתח ולסלול את הדרך להפקרות, קודם כל הוא מטיל ספק בהנחת היסוד העיקרית. ומה היא? שנבראנו בצלם. ואז הוא שולח אותך להשוואות החיצוניות. מה ההבדל בינך לבין הבמה? יפה לי יותר טובה ממך. אז אתה בונה גרודי שחקים. אז מה? כמו שאמרנו פעם שעברה. והוא בונה קן של טרמיטים. כמו שאמרנו. אתה יודע איזה טכנולוגיה יש בקן הזה? אתה בעולם לא תגיע, אז אתה בונה גרודי שחקים. מסכן שכמותך, כמה אתה צריך לעבוד ולהוציא כסף, והוא בטק טק טק בונה לו איזה קן כזה לכל החיים. מסכן. אתה יותר גרוע ממנו אפילו. תראו מה עושה היצר, הוא משכח מאיתנו את היתרון המיוחד שיש לנו, שומט את ידינו מלאחוז בכיסא הכבוד שלנו עצמנו. וברגע שאתה מבטל את הידיעה הזו, כל בניין המוסר מתמוטט, ואז אתה נופל שבי בשדה הכוחות הנפשיים הטבעיים שלך. אתה כבר שוכח מה מקורם, אתה כבר לא רואה חובה להחזיר אותם לשורשם. ושמפסיק הליווי הקבוע של השמש הגדולה, שהנשמה לא מלווה את כוחות הנפש, אז הם נופלים למרמס רגלי השור והחמור. היצר משתמש בהם ובונה את עולמותיו התומעתיים השליליים. וזה המאמץ העיקרי. איזה סכנה יש בדבר הזה. הטלת הספק שהאדם נברא בצלם, ושהשמש הזו היא מאירה. תראו, השמש מאירה לכדור הארץ. אשרינו, יש חיים. יש כוכבים שהשמשות שלהם רחוקות הרבה יותר. אלו כוכבים כפואים לחלוטין. זה כוכבים שם טמפרטורה שמגיעה לאלפי מעלות מתחת לאפס. זה כוכבים כפואים. יש כאלו. איך נקרא הכוכב הכפוא הזה? נפטון. כוכב כפוא. לגמרי. כל כולו טבעות של קרח, כן? שום דבר. אין שם חיות בכלל. אבל תראו איזה דבר נפלא זה. עכשיו, יש כוכבים אגב שהם קרובים מדי לשמש. זה מאדים למשל, כן? נוגה, כוכב נוגה. הוא ניצלה. כל הזמן הכוכב הזה ניצלה ב-500 מעלות צלסיוס. כן? אפילו יותר, יש כאלה כוכבים שהם אפילו יותר מזה. זה כוכבים שאנחנו לא מכירים, נמצאים איפשהו בקצה הגלקסיה, לא הצלחנו להגיע ל-100 מיליון שנות אור. רק להגיע לשם. עם כל הטלסקופים הכי משוכללים. אבל יש גם כוכבים כאלה. יש כוכבים שהשמש רחוקה מהם, יש כוכבים שהשמש קרובה אליהם מדי, שורפת אותם, ויש כוכבים ש... יש כוכב, כן? ארץ שמו, שהוא כדור הארץ שלנו, ארץ אחד מה שנקרא, כדור הארץ שלנו, שהשמש נמצאת במצב שמאפשר קיום. המשלים האלו שהבאנו על השמש רחוקה, השמש הקרובה והשמש הממוצעת, זה בעצם יחסי נשמה ונפש, כן? שאנחנו צריכים לברר אותם. אם השמש הייתה קרובה מדי לנפשנו, היא הייתה מבטלת את המציאות הפרטית שלנו. אם ריבונו של עולם היה קרוב מדי, לכן הוא יצר את החלל הפנוי, מה שנקרא הסתר פנים בלשון המוסרית, היותר פשוטה. הסתר פנים יש שמש, יש נוכחות, אבל היא נוכחות מפרה. היא נוכחות שמשאירה מקום לצללים, כמו שאנחנו יודעים שגם השמש שלנו לפעמים מנעלמת לחצי השני של הכדור, ואז פה, כן? חושך יחסי ארץ, נכון, אבל לפחות היא גם זורחת. זאת אומרת, יחסי הגומלין שבין הנשמה לגוף הם כאלו שמאפשרים קיום וחיים. אבל אם אתה מכחיש אפילו את הפוזיציה הזו של השמש, ואתה הופך את הנפש שלך לנפש שהשמש רחוקה ממנה מרחקים של אלפי שנות אור, אתה גורם קיפאון. אתה גורם קיבעון, שום דבר לא התפתח שם בפנים. נדב ואביהו קירבו את השמש יותר מדי. זה דבר מעניין, הדבר הזה. זה דברים שככה יצא לי קצת ללמוד אותם בזמן האחרון, מתוך איזה סרטי מדע כאלה, כן, ודברים באמת מופלאים. זה סדרות שאנשים עבדו עליהם שנים לגבי שנים, כדי לברר את הדברים האלו. אתה יושב לך ככה בארוחת צהריים ככה, לוקח קצת זה לפה, קצת מרק, אז לפעמים אני קצת מקליט תוכניות מאיזה שכן של National Geographic, כל מיני סדרות נפלאות כאלו, דברים באמת יוצאים מדי. זה למדתי מהתוכנית הזו, אבל תראו איזה משל נמרץ כדי להבין באמצעותו יסודות מוסריים. כל המדע זה אמונה, כולו אמונה. המדע הטוב, המדע המבורר, יש ספקולציות, יש כל מיני דברים כאלו אחרים, צריך זהירות עם זה, אבל המדע הטוב, המדע המבורר נפלא, עוזר לנו להבין את העבודה שלנו. אם כן, אנחנו כאן נעצור. אני יכול לפרק נזכור שפעם הבא בזרת השם נכנס יותר לעובי הקורה, וקצת נראה את הפסוקים, כן, שהוא מביא כאן כדי לברר את הסוגיה הנפלאה הזו. מכל מקום, זו הסוגיה שמבררת שכאשר נשמטת מאיתנו ההכרה של מציאות הנשמה, הרי שעולמנו הנפשי הוא נעזב מן הנשמה, ואז הוא נופל שלל ביד היצרה, דינמיקה אחרת, בניינים אחרים. ודאי וודאי שהמוסר נפגע מזה. טוב, נעצור כאן.